לקראת שבת עם הרב מיכאל לסרי.
ערב שבת שלום לכל המאזינים היקרים, השם עליהם יחיו. מוריי ורבותיי, פרשת בית חנן, נחמו נחמו עמי. וכאן אני מבקש לרשום את הדברים בצורה ברורה, כדי שנדע איך להיכנס לימים הבאים עלינו לטובה. קודם כל, אנחנו נמצאים בעשירי באב. עשירי באב, עדיין האש שולטת בבית המקדש. האש תיקבה רק בשקיעה של היום. אז תשקע השמש. וכמו שתשקע השמש, תשקע האש. ולכן עדיין בעשירי יש דברים ששומרים עליהם. אשכנזים לא אוכלים בשר עד חצות. הספרדים מחמירים עד ערב שבת. עדיין האש שולטת. ולכן, מורי ורבותיי, יצאנו כעת מבין המצרים, מתשעה באב, ולא יכול להיות שאנשים לא ייקחו את המסר. אנשים מתארגנים לבין הזמנים. אנשים מתארגנים עכשיו לצאת לחופשות שלהם. ולא יכול להיות שלא ייקחו לחופשה את המסר האדיר. שהרי חז"ל שואלים, וכתוב ברמב״ם, למה יש תעניות בעם ישראל? מפני מה תקנו תעניות? כל התעניות זה כדי שעם ישראל ישוב בתשובה, כדי שיחשוב אחרת, כדי שיבין שכעת אני צריך לשנות משהו. ולכן אני יוצא עם רכוש גדול מתוך התשעת הימים האלה, תשעה באב, לצאת עם רכוש גדול. אז קודם כל, אני רוצה בסיעת הדשמיה להיכנס למסר המדהים של לקחת אותו מתשעה באב. הנה אנחנו יום אחרי תשעה באב, בואו ניקח אותו. רבותיי, 10 ימים, עדיין האש שולטת, ולכן המכה העשירית הסתיימה פה בזמן הזה שנשרף בית המקדש. והנה, אנחנו קוראים הפטרה בשבת זו. נחמו, נחמו עמי. השאלה הגדולה שמתבקשת מאליה, למה צריך לומר פעמיים נחמו? באים לנחם בן אדם, לא אמרנו פעמיים, ננחם אותך, ננחם אותך. מנחמים. פעם אחת עושים נחמה, אדוני, בוא, תשמע, תתנחם. יש כאן כמה דברים שכדאי שתסתכל עליהם, תראה אותם, צריכים להמשיך את החיים וכו' וכו'. למה פעמיים נחמו? מה זה הפעמיים האלה? מי שלא קלט, למה אומרים פעמיים נחמו, נחמו עמי, הוא לא קלט את המסר של תשעה באב. מה המסר בנחמו, נחמו עמי? אז קודם כל נגיד את הכותרת. נחמו אחד, זה בזמן המכה בעצמה. נחמו שני, זה אחרי שקיבלנו את המכה. יש כאן שתי נחמות. נחמה אחת, להבין את המכה בעצמה, שהיא הנחמה הגדולה ביותר בעולם. קודם כל להבין את מה שדוד המלך אמר. שבטך, שבטך, השבט, המכות, שאתה נותן עם השבט, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. יש כאן שבט, ויש כאן משענת אחרי השבט. גם השבט בעצמו, וגם המשענת, שניהם כלולים בנחמה. נחמה ראשונה בזמן המכה, נחמה שנייה אחרי המכה. ובזה נבין את מה שרב חיים וולוז'ין, שאל את השאלה הגדולה ביותר על מה שאומרים חז"ל על הפסוק סיסו את ירושלים גילו בה. אומרים חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. שימו לב למילים, המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. על כאן יש שאלה עצומה של רב חיים וולוז'ין. מה זאת אומרת? צריך לכתוב, כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. מה זה זוכה? מה הוא זוכה עכשיו? וכי הוא רואה עכשיו? הרי עדיין יש חורבן בית המקדש. אז למה אתה אומר לשון הווה? למה לא לשון עתיד? כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. מדוע אומרים כל המתאבל על ירושלים זוכה כעת ורואה כעת בשמחתה? זה שלושת רב חיים וולוז'ין. והתירוץ הוא אחד היסודות הגדולים של כל המכות של עם ישראל. כל המכות שקיבלנו, יש כאן יסוד עצום, שמי שלא קולט אותו, מי שלא רואה אותו בעיניים, הוא יפסיד כמעט את כל חייו. את כל חייו הוא יפסיד. למה? כתוב בגמרא, חזקה על המת שישתכח מן הלב. אדם מתאבל על המת שלו במשך שנה. אחרי שנה, אדם כבר לא מתאבל. כבר האבלות נהיית ישנה, והוא ממשיך את החיים. עברה שנה. למה? כי המת, חזקה על המת, שהוא מת כבר, שישתכח מן הלב. אבל, אם המת הזה הוא לא מת, המת הזה חושבים שהוא מת. הוא רק לא יודעים מה קורה איתו. ובן אדם מתאבל עליו שנה, ושנתיים, ושלוש, והוא ממשיך את אותו צער, סימן שהמת הזה הוא לא מת. כי אם הוא היה מת, הוא היה משתכח מן הלב. יעקב אבינו שואל את עצמו כל יום אחרי שעברה שנה, שהוא שמע שיוסף, טרוף טורף יוסף. עובר שנה והוא מתאבל. שנתיים והוא מתאבל. שלוש שנים והוא מתאבל. 10 שנים והוא מתאבל. ויעקב שואל את עצמו, זה לא יכול להיות שיוסף מת. אם אני ממשיך להתאבל, אז המת הוא לא מת. אין פה מת. הוא חי. כי אם הוא היה מת, הייתי מפסיק את האבלות. אם הוא היה מת, הוא היה משתכח מן הלב. סימן שהוא עדיין חי. זה היה מקנן בתוך תוכו של יעקב אבינו. בתוך תוכו של יעקב אבינו. והנה, מה שקורה, אנחנו כבר 1955 שנה אחרי חורבן בית המקדש, ועדיין אנחנו מתאבלים, עדיין אנחנו בוכים. זה לא יכול להיות, הרי חזקה על המת שישתכח מן הלב. קרה מה שקרה, החלב נשפך, גמרנו, עבר שנה, אתה יודע מה, שנתיים, גמרנו. זה לא משתכח. אנחנו עדיין ממשיכים לבכות. עד היום הזה, אומר רב חיים וולוז'ין, אם אתה עדיין מתאבל על ירושלים, סימן שירושלים לא מתה. סימן שהשכינה עדיין נמצאת. סימן שהכל נמצא על מקומו. זה שאנחנו רואים חורבן, זה למראית עין. זה לא אורגינל. האורגינל זה שהכל חי, הכל נמצא, הכל קיים. וכל מה שאנחנו ממשיכים להתאבל, זה סימן שירושלים קיימת. ירושלים חיה, השכינה נמצאת, בית המקדש נמצא, הוא נמצא בין החורבנות. אנחנו רק לא יודעים להוציא אותו מהכוח אל הפועל. אבל הוא נמצא, הוא קיים, הוא חי בפנים. כי אנחנו לא הפסקנו להתאבל. מי שמתאבל על ירושלים, הוא לא צריך לעתיד רק לזכות בשמחתה, אלא כעת, היום, הוא זוכה, הוא רואה. למה? כי אם הוא ממשיך להתאבל, סימן שהדבר חי. ואם הוא חי, הוא נמצא מול העיניים. זה שאני לא רואה אותו, זה בגלל שהעיניים שלי קטנות. אבל ירושלים חיה, ירושלים נושמת, השכינה חיה, השכינה נושמת, הכל נמצא פה בירושלים. ולכן אנחנו ממשיכים להתאבל. לכן זה זוכה בהווה. לכן הוא רואה בהווה. מי שלא מתאבל על ירושלים, או כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ומי שלא מתאבל על ירושלים הוא לא רואה וזוכה ורואה בשמחתה. אם אתה לא מתאבל אצלך ירושלים מתה. אם אתה לא מתאבל אז עליך כתוב חזקה על המת שישתקח מן הלב. אצלך זה מת, אתה לא יכול לזכות. אתה לא יכול לראות. אתה לא רואה היום את הגאולה בתוך המכה. אתה לא רואה את בית המקדש הבנוי שנמצא בין החורבות. את זה אתה לא רואה. ולכן, זה החוכמה. מי שמתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. מי שבאמת בוכה על ירושלים, אז הוא בתוך הבכייה שלו. הוא קולט שהבכייה הזאת היא לחינם. הוא קולט שהבכייה הזאת היא זה בכייה, אבל באמת בתוך תוכה היא בעצמה בחינם. אבל ירושלים בנויה. ירושלים נמצאת. הכל חי וקיים. זה מה שקרה לנפוליון. כשהוא הלך ברחוב של היהודים בצרפת, והוא ראה אותם יושבים ומתאבלים, והוא שאל מה הם עושים. אמרו לו שהם מתאבלים על ירושלים שנחרב לפני 1,000+ שנים. ואז הוא אמר, אם הם מתאבלים על דבר כזה עד היום, סימן שהדבר הזה ייבנה להם. סימן שהדבר הזה נמצא אצל עיניים של גוי. איך גוי יסתכל? אותו נפוליון שמצויר לך בגבינה, בגלל שהוא היה נמוך, הרי הכניסו אותו בתוך הגבינה. הוא מסתכל בעיניים של גוי ואומר, הנה, אני רואה שהם, יש להם עתיד. זה קודם כל הראייה הנכונה. זה הנחמו הראשון. כבר בהתחלה, כבר בתוך המכה, אנחנו עם ישראל רואים מול העיניים שלנו את הגאולה. זה לא צריך שהיא תבוא, זה כבר יהיה חתימה של הגאולה. אבל אנחנו רואים אותה בעיניים. זה הראייה האמיתית. זה הנחמו הראשון. הנחמו השני זה עוד נחמה. אבל הראשון זה לראות את זה בצורה נכונה. לראות עם העין האמיתית את כל החורבן הזה. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, היסוד הזה הולך לאורך כל מגילת איכה, לאורך כל הגלויות. היסוד הזה, לראות נחמה בתוך המכה, זה יסוד שהולך איתנו לאורך כל הדרך. איפה ראינו את זה? מדויק במה שכתוב במדרש. רבן גמליאל, ורבי אלעזר, ורבי יהושע, ורבי עקיבא, הולכים בדרך. עולים לירושלים, הגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם, הגיעו להר הבית, ראו שועל אחד יוצא מבית קודש הקודשים, התחילו הן בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, עקיבא, מה קורה איתך? אנו בוכים, אתה מצחק? אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו לו, לא נבכה? עזר הקרב יומת, שועל יוצא מבית קודש הקודשים, הגזמת, לא נבכה? אמר להם, לכן אני צוחק. מה קרה פה? פעם הסברנו הסברת של המהר"ל, אבל שימו לב טוב, לפי מה שדיברנו על פי רב חיים בלוז'ין, איך זה מדויק מהלשון. למה לא כתוב רבי עקיבא צוחק והם בוכים? לא כתוב ככה. כתוב הם בוכים, ואז רבי עקיבא התחיל לצחוק. הרי אם אתה רבי עקיבא צוחק ממה שאתה רואה, למה לא צחקת בהתחלה? גם אתה ראית כמו שכולם ראו. אם ראית את מה שהם ראו, שועל יוצא מבית קודש הקודשים, אתה צריך מיד לצחוק. לא. חיכה רבי עקיבא, וראה שהרבנים מתחילים לבכות, וכשהוא ראה שהם בכו, אז הוא התחיל לצחק. ואז הם אמרו לו, למה אתה צוחק? אמר להם, למה בכיתם? והם הסבירו לו, אתה יודע למה בכינו? בכינו על חורבן בית המקדש. בכינו כי אנחנו מתאבלים עדיין על בית המקדש. עד היום, אחרי שכל כך הרבה שנים הוא נחרב, אנחנו עדיין בוכים. אמר להם, לכן אני צוחק. אוי, אם אתם הגעתם למצב שאתם עדיין מתאבלים על ירושלים, סימן שהמת לא נשכח מהלב, סימן שהמת עדיין חי, סימן שירושלים עדיין חיה, ולכן אני צוחק. אם אתם לא הייתם בוכים, אז אוי ואבוי. אם אתם לא הייתם מתאבלים, אז זה סימן שזה נגמר לכם הסיפור הזה של ירושלים. סימן שירושלים מתה חס ושלום. סימן שאין על מה לבכות, נגמר הסיפור הזה. המת השתקח מהלב. אבל כיוון שראיתי אתכם בוכים, הבכי הזה שבכיתם סימן שאתם ממשיכים להתאבל. אם אתם ממשיכים להתאבל, עכשיו אני צוחק. עכשיו אני רואה את הגאולה. אני רואה את הגאולה. זה בדיוק הנקודה. אנחנו מקבלים מכה, אבל לא מסתכלים בתוך המכה את הנחמה שיש בפנים. ולכן, איכה ישבה בדד, שירמיהו מקונן, איכה ישבה בדד, אוי ואבוי, אוי ואבוי, פתאום הוא אומר מילה. מילת נחמה במכה הראשונה. באיכה ישבה בדד, ופתאום זורק מילת נחמה באמצע. איך הוא אומר את זה? איכה ישבה בדד? העיר רבת עם? אחר כך הוא אומר, הייתה כאלמנה. המילה כאלמנה, איזה נחמה יש בה. אם הוא היה אומר אלמנה, סימן שהכל מת. אלמנה זה אישה שבעלה מת. נגמר הסיפור. הוא לא חי יותר, הוא לא נמצא. אבל פתאום הוא אומר כאלמנה. מה זה כאלמנה? זאת אומרת, הבעל עדיין חי. אנחנו עוד נחזור אחד לשני. הוא יחזור הביתה. ולכן כשאומרים את המילים הקשות ביותר בתוך המגילה הזאת של מגילת איכה, צועקים חטא חטאה ירושלים. באות חטא, פסוק חטא, חטא חטאה ירושלים, אוי ואבוי, פעמיים, כפול, חטאים כפולים, הכל כפול. ופתאום מילת נחמה. פתאום בתוך זה מילת נחמה. חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה הייתה. היא הייתה לנידה. למה דווקא נידה? למה לא משהו אחר? כיוון שנידה עתידה לחזור. כיוון שנידה עתידה לחזור. יש גם ימי טהרה. כיוון שהנידה עתידה לחזור, אתם עם ישראל עתידים לחזור הביתה. לכן המילת נחמה נמצאת בתוך המילים האלה. וזה דבר מדהים. והדבר הגדול ביותר, הנחמה הגדולה ביותר, שרואים אותה מול העיניים, בתוך מגילת איכה שקראנו, עכשיו בתשעה באב, קרא עליי מועד לשבור בחוריי. אין מילת נחמה בעולם יותר גדולה מהמילים האלה, שמי שמסתכל עליהם נכון, קרא עליי מועד. אומרים חז"ל, מכאן לומדים שתשעה באב נקרא מועד. שיא המכה של עם ישראל, חורבן בית המקדש, נשחטים מיליונים, מיליונים נשחטים. קרא עליי מועד, זה נקרא מועד. כלומר, שזה נקרא בחינת יום טוב. זה נכנס לאחד המועדים. יש לנו סוכות, יש לנו שבועות, יש לנו פסח, ויש לנו תשעה באף. קרא עליי מועד, מודיע לך בתוך המילים של המכה. זה נקרא חג. לא אומרים תחנון בערב תשעה באב. למה? כי נכנסים לחג הזה. בתשעה באב עצמו לא אומרים תחנון. למה? כי הוא נקרא מועד. בתוך המכות, תסתכל עם עין טובה, תסתכל טוב, אתה תראה שם בכל המכות האלה את הישועה של עם ישראל. רק מי שיש לו עין לראות, רואה את הדברים האלה. וגם כשהקדוש ברוך הוא ביקש, ביקש שיהיה מישהו שינבא על החורבן, הוא רצה לחפש נביא שיודע לתת את כל הנבואות של החורבן. ישעיהו אמר את הנבואות שלו, יש לו הרבה נחמות. יחזקאל יבוא אחר כך. אני צריך מישהו לחורבן. אני צריך מישהו שיודע להסתכל על החורבן בצורה נכונה. ורק אותו אני יכול להביא לחורבן של עם ישראל. בכל זאת זה העם שלי. אני צריך מישהו עם עין מיוחדת. ואז הוא מצא את ירמיהו. ואמר לו, תקשיב ירמיהו. אני מתחיל איתך את הנבואה. אני רוצה לראות קודם כל אם העין שלך מסתכלת בצורה נכונה או לא. אני רוצה לדעת איך אתה רואה את החורבן. אם אני אראה שאתה רואה אותו נכון, אתה הולך לנבות את הנבואות האלה, אתה הולך להיות האחראים. ירמיהו, מה אתה רואה? ואז ירמיהו אומר, אני רואה מקל שקד. מכיוון שהוא אמר את המילים האלה, מקל שקד, אמר הקדוש ברוך הוא, היטבת לראות איזה עין יש לך. יש לך עין מיוחדת. אתה תנבא על החורבן. אתה עכשיו תגיד את כל החורבן. אתה הוא זה שתגיד. למה? מה הוא ראה ירמיהו? הרד"ק אומר שיראה לו חתיכת עץ. לא ראה את השקדים בכלל. לא רואים שקדים, רואים חתיכת עץ בלבד, שנקראת מקל. הוא אמר לו, מה אתה רואה? יכל ירמיהו להגיד, מה זה מה אני רואה? אני רואה מקל. אני רואה מקל. מה הבעיה שתגיד שאתה רואה מקל? זה מה שאתה רואה מול העיניים. ירמיהו מוסיף עוד מילה אחת, שעל המילה הזאת אומר לו הקדוש ברוך הוא, היטבת לראות. אוי, כמה חיפשתי לשמוע את המילים האלה. מקל, שקד, אני רואה. אני לא רואה את המקל. אני רואה שמהמקל הזה יוצא שקדים. מקל מסמל על מכות. לוקחים מקל כדי להעניק את הבהמה. מקבלים מכות עם המקל. ויח, במקל, כתוב אצל בלעם, שהוא היכה את האתון שלו עם המקל. במקל הזה מקבלים מכות. ואנשים לא יודעים למה למקל קוראים מקל בלשון הקודש. מקל בלשון הקודש. זה המילה הכי מתאימה. למילה מקל. רק במילה מקל. מקל זה לשון הקלה. אם האדם היה יודע כמה ייסורים בנצח נצחים הוא פותר מעצמו דרך המקל של הקדוש ברוך הוא. אתה מקבל מכות עם מקל, תדע לך. אתה לא יודע כמה זה מקל מעליך. כמה זה מוריד מעליך. אם האדם היה יודע מה ייסורים בעולם הזה עושים לו לעולם הבא, הוא היה מבקש ייסורים כל ימי חייו. כל ימי חייו. אתה היית מבקש ייסורים כי זה מקל מעליך. אוהו, כמה זה מקל. זה מקל מעליך את הכל. וירמיהו אמר לקדוש ברוך הוא, אני רואה את המכות שאתה הולך לתת. אני רואה את המקל, אבל אני רואה את השקדים שיוצאים מן המקל. איזה פירות זה הולך לעשות. אני רואה שגם המכות מביאות אותנו לתכלית. ולכן קרה עליי מועד. אני בכיוון של היעד. אני בכיוון האמיתי. מועד נקרא פסח. זה חג של שמחה. מועד נקרא שבועות, זה חג של שמחה. מועד נקרא סוכות, כי זה מוביל אותנו לשמחות. אנחנו הולכים ליעד. שמחות מביאות אותנו ליעד. תשעה באב מגלה שגם המכות מובילות אותנו ליעד. גם המכות לוקחים אותנו ליעד האמיתי. לכן תשעה באב נקרא מועד. יש כאן יעד. אנחנו הולכים ליעד, אצלנו זה לא משנה. העיקר שאנחנו רואים שכל המכות האלה, וכל מה שבא עלינו, זה הכל לטובתנו, זה הכל להוביל אותנו אל היעד. לתת לנו אחרית ושמחה. אנשים פשוט, אם רואים את זה ככה, הם חיים כל ימי חייהם באושר, בשמחה, כי הם רואים לא את המקל, הם רואים את השקידים שיוצאים מן המקל. אתה רואה מקל, שום דבר לא הולך, תשמח. למה? כי אחרי זה יש שקידים, ואתה תראה את השקידים אחר כך. זה קרה עליי מועד. אשריכם ישראל. מאזינים יקרים, אני רוצה לחתום בתוכניתנו הנפלאה במשל שאומר אותו המגיד מדובנה. אני מבקש מהמאזינים היקרים, כיוון שהמשל הזה קשור לימינו, נא לקחת אותו, לספר אותו, להרחיב אותו, ולהוציא ממנו את המסר. היה אבא אחד עשיר, גר בארץ ישראל, והאב הזה, היה לו בן זקונים, והוא רצה לחתן אותו. והוא היה עשיר גדול מאוד, לקח את העולם הכי יוקרתי, רצה להראות לכל החברים שלו העשירים, שיש פה משהו מיוחד. יש לו שני בנים, גרים באנגליה, הבן הבכור עשיר גדול, בעל עסקים גדול, הבן השני, עני מרוד, עובד במכרה של פחם. והאב רצה להראות איזה ילדים מוצלחים יש לו לפני כל המוזמנים לחתונה, ולכן הוא שלח מכתב לבן הבכור. בני בכורי יקירי מחמדי, אני עושה חתונה לאח שלך הקטן. אני רוצה שתבוא לפה עם גאווה גדולה. אני רוצה שכולם יראו את הבן שלי כמה הוא מוצלח, את הילדים שלי כמה הם מוצלחים. ולכן תקנה את החליפות הכי יקרות, את החפתים הכי יקרים, העניבות הכי יקרות, לך, לאשתך, לילדים, זהב וכסף. תלביש אותם, תסדר אותם, תצחצח אותם. תיקח מטוס פרטי. תבוא עם לימוזינה לשדה תעופה. תבוא מוכן ומזומן. ואל תשכח, אחיך שעובד במכרה של הפחם, שחור משחור בתוך העבודה הקשה שלו, תביא אותו, צחצח אותו, קלח אותו, תקנה לו חליפות יקרות, ותביא אותו לכאן, שכולם יראו שהילדים שלי הם הכי מוצלחים בעולם. סוף המכתב. בני היקר, כל ההוצאות שתוציא לכבוד אבא, אבא ישלם לך עד הפרוטה האחרונה. רק הוא ראה את המילים האחרונות. קרא לאשתו, אשתי, שופינג, קדימה קניות. יוצאים, לוקחים עגלה ובעגלה בזמן קריב עוד עגלה, וממלאים את הדברים הכי יקרים, מותגים הכי יקרים בעולם, כסף, זהב, הכל מוכן ומזומן, כולם לבושים, כולם מסודרים, כולם מקולחים, עולים ללימוזין, נוסעים לכיוון השדה תעופה, מחכה להם מטוס פרטי. והם נוסעים, ופתאום באמצע הדרך, הוא נזכר באח שלו. אוי ואבוי, האח, במכרה של הפחם, לא לקחתי אותו. אמר ללימוזין, אדוני, קח ימינה. מה קרה? נוסעים למכרה של הפחם. הגיעו למכרה. הוא יורד מהמונית וצועק לאח שלו בתוך המכרה של הפחם 20 מטר עומק. משה! משה צועק, מה קרה? הוא תופס את הקונגו ביד, יש לו פנס על המצח, באמצע העבודה, כולו שחור משחור. בוא תעלה מיד. הוא עולה, מה קרה? עוד הקונגו עובד. הקונגו עוד עובד, מה קרה? אדוני, מהר, חתונה. לא שמת לב, שכחתי, בוא, כנס, הכניס אותו לאוטו. הקונגו עוד עובד. הפנס עוד דולק, וכולו שחור. תשב כאן בצד. לאן נוסעים? נוסעים לחתונה. אח שלך מתחתן. למה לא אמרת? אני לא מוכן, עוד לא, אל תדאג, הכל בסדר, העיקר תבוא קודם כל. נהג הלימוזין אומר, אדוני, תכבה את הפנס, אתה מפריע. אומר לו, אדוני, אני באמצע עבודה, הקונגו עוד עובד, אם אתה תפריע, אני אקדח לך פה איזה משהו. אני באמצע הקדיחות עכשיו. הוא חושב שהוא עוד בעבודה. נכנסים למטוס, הטייס אומר לו, הלו, אתה מסנבר את השמיים עם הפנס. אדוני, אני באמצע עבודה, תדבר עוד מילה, אני אקדח לך פה את המטוס. הוא עוד עובד עם הקונגו, הבטריה עוד לא נגמרה. והם נוסעים, מגיעים לארץ. האבא מחכה בשדה תעופה, עם הידיים למעלה, וכל העשירים מסתכלים, וואו, מטוס פרטי. איך שהוא נוחת, יוצא האח הבכור. איך שהוא יוצא עם החפתים המוזהבים, והחליפה המתוקתקת. איך שהוא יוצא, כולם מסתכלים, מי זה? והאבא מתפעל, זה בני בכורי. וואו, איזה יופי, כולם נהיו אוטובוסים. פש, 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 מה זה? בלי עין הרע, איזה ילד, איזה חוכמה, איזה עוצמה, איזה עשירות. ופתאום יורדת אשתו, כולם מקשה זהב, פרחה, ירחה, כפתוריה ופרחיה. הכל נוצץ, ומי זאת? אוהו, זה הקלה שלי, יואו, איזה עשירות, איזה יופי. פתאום יורדים הילדים עם הפפיונים האדומים, ומי זה? אי, כפר עליהם, זה הנכדים שלי, יואו, איזה יופי, איזה הדר, איזה פאר. מה אתה אומר? ופתאום יורד אחד, כולו שחור משחור, פנס עדיין דולק, קונגו עדיין עובד, והוא יוצא ככה, מחפש מקום איפה לקדוח. מה קורה? איפה יורדים? מה קרה פה? איפה הולכים? מי אנחנו? מה קרה? וכל העשירים מסתכלים, מי זה? והאבא בולע את הרוק, ולא יודע מה לענות, אבל בסוף הוא אומר, זה גם הבן שלי. וואה! כולם מורידו את הראש, והולכים הביתה ומתחילים הדיבורים. אתם מכירים את האנשים? ראית? הכל טוב. עשירות, הכל יפה. אבל תשמע, אמת בינינו, כל אחד והמכה שלו. כל אחד והמכה שלו, עזוב, תשמע. כל כך נהננו, ראינו וזה, אבל תשמע, תשמע, כל אחד יש לו מכה. כל אחד יש לו את המכה שהוא קיבל מאלוקים. עזוב, עזוב. איך אומרים? בוא אוכליה בניילון. עזוב, המצב על הפנים, זה כל אחד מדבר את הדיבורים שלו. מגיעים לחתונה. לקחו אותו מהר קודם כל לפסיכולוג שיפסיק לו את הפנס ויחבר אותו לקונגו. אחר כך לקחו אותו, שמו אותו באמבטיה עם מי אש וקונומיקה כדי להתחיל לרחוץ אותו, לסדר אותו, יצא גם פצוע קשה. ורחצו, איזקו, סידרו אותו כמו שצריך, נתנו לו חליפות וככה באו לחתונה. עובר השבע ברכות. איזה חליפות. האישה כל יום סמלה חדשה. הגבר כל יום חליפה חדשה. הילדים פפיונים חדשים. הכל חדש. והנה עברו השבע ברכות. הבן הבכור מגיע לאבא. אבא, אני צריך לנסוע מחר בבוקר. אמרו, בסדר, מה סלמה ותסלם ושיהיה לך נסיעה טובה. הוא אמר, אבא לא הבין. הוא בא אליו אחרי כמה שעות, אבא, הוא בא עם הקלסר. יש לו קלסר עם מיליון דולר קבלות. כתוב כל ההוצאות על חשבון אבא. הוא אומר לו, אבא, אני כבר צריך לנסוע. הוא אומר לו, שיהיה לך לבריאות, תיסע, הכל בסדר. הוא ראה שאבא לא מבין, אמר, בוא נדבר ישירות. אדוני, אבא, יש פה מיליון דולר קבלות. צריך לשלם אותם. אומר לו, אז תשלם? אתה לא משלם לי? אני צריך לשלם לך את זה? איפה זה כתוב? הוציא לו את המכתב. תראה אבא מה כתבת בגדול. כל ההוצאות שתוציא לכבודי, אבא משלם. אתה צריך לשלם לי את הכל. אומר לו, מה פתאום? שמת לב מה כתוב? כל ההוצאות שתוציא לכבוד אבא, אבא משלם. אני אגלה לך מה קרה פה. אתה קנית בגדים יפים לכבודך ולכבוד אשתך והילדים שלך. אתה קנית לאשתך זהב וכסף לכבודך, לכבוד אשתך ולכבוד הילדים שלך. אתה הלבשת את הילדים שלך במותגים הכי טובים והכי מוצלחים לכבודך, לכבוד אשתך ולכבוד הילדים שלך. אמר לו, מה פתאום זה היה לכבודך? אמר לו, אם זה היה לכבודי, לא היית מביא את אח שלך. הבאת אותו ישירות מהבחנה של הפחם. הבאת אותו השדה תעופה, רציתי לקבור את עצמי מתחת לאדמה. אם היית באמת מחפש את כבודי, ורוצה את כבודי האמיתי, היית דואג לאח שלך, שהוא לא יישאר שחור משחור כמו שהוא היה. אם באמת דאגת לי, היית מביא אותו מצוחצח ומסודר. אם היית מביא אותו מצוחצח ומסודר, אז הייתי מבין שאתה באמת עשית לכבודי. אבל מכיוון שלא הבאת אותו ככה, אז רק לכבודך עשית ולא לכבודי. מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו עכשיו דיברנו שרואים בתוך המכות את הנחמה. אנחנו רואים את הקרע בעם. רואים שיש הפגנות של השמאל, הם לא רוצים לנוח, הם ממשיכים מכל הכיוונים. רבותיי, צריכים לדעת ולזכור איך אנחנו מגיבים. איך מגיבים לדבר כזה? אנחנו, זה לא פעם ראשונה שעם ישראל עובר קרעים כאלה. אבל מי שמגיב נכון הוא האדם האמיתי. יש כאן מכה גדולה בעם ישראל. יש כאן קרע בעם. אבל תזכרו דבר אחד. ההסתכלות שלנו זה גם הם אחים, גם הם ילדים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצטער על ההתנהגות שלהם. הם תינוקות שנשבו. הם נפלו בתוך מקומות. הם גדלו בצורה מסוימת. והם תינוקות שנשבו. הם אותו אח שבא עם המכרה של הפחם, שכל כולו באמת הוא שחור מעברות, הוא מלא בעברות. אבל זה גם הבן של הקדוש ברוך הוא. חובה עלינו לצחצח אותם, לנקות אותם, להביא אותם, לאהוב אותם, ובעיקר להתפלל עליהם. מתי התפללת עליהם? מתי התפללת על האחים שלך האלה, כדי שהקדוש ברוך הוא יצחצח אותם ויביא אותם נקיים? הרי כשתהיה גאולה יש הרבה אנשים שיובדו מתוך הקהל. אנחנו לא רוצים דבר כזה. אנחנו רוצים שכולם יתקרבו. לכן גם הם ילדים של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו רוצים להגיד לו שהבאנו ילדים לתלמוד תורה, והבאנו בנות לסמינר, וחיתנו את הילדים בקדושה ובטהרה, איך נדע שזה לכבוד השם? איך תדעו שזה לכבוד השם? כי גם דאגנו לילדים השחורים של הקדוש ברוך הוא. דאגנו לאותם אלה ששחורים בעבירות. לקחנו אותם, אהבנו אותם, קירבנו אותם, וגם התפללנו עליהם. לא יכולים לקרב אותם? הם נגדנו? אז נתפלל עליהם. אז בואו כולנו יחד לקחת את המסר הזה מתוך תשעה באב, להתפלל על אותם אחים, על אותם אלה שעדיין לא זכו להתקרב לנצח נצחים עם הקדוש ברוך הוא. התפילה שלנו מאוד תעזור, והיא בסופו של דבר תביא את הגאולה. נחמו נחמו עמים, עם ישראל, אשריכם ישראל, וכן ירצון ונאמר אמן. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מיכאל לסרי בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל